ליקיריי שלום, דיברנו עד עתה לאורך זמן רב על הנושא של אהבת ישראל, איך בדרך מעשית מתרגלים פעולות שעוקרות שנאה מן הלב, אחר כך, וזה השלב הבא, תרגלנו פעולות שמחדירות אהבה לזולת לתוך הלב, בררנו לשנוא מישהו זה איסור כמעט מוחלט, בררנו יפה מאוד עד כמה האיסור הזה חל. גם נוכחנו לדעת שאי אפשר להגיע למידת האהבה כל עוד לא עקרנו לא רק את השנאה אלא את שורשי השנאה, ובעצם עד עכשיו במשך כתשעה חודשים בררנו את האיסור לשנוא. אבל כל זה רק שלב הקדמה, מבולה. עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר, לבירור של חיוב המצווה לאהוב. לא מספיק לברר למה אסור לשנוא אף אחד, אלא גם את החיוב ועל מי חל החיוב לאהוב, אם יש בכלל מצווה כזאת. כן, כן, יש. הרמב״ם בהלכות דעות פוסק כך, כל מי שיודע יודע שכל מילה ברמב״ם מאוד מדויקת. כותב הרמב״ם מצווה, ברגע שהוא כותב מצווה, הוא שיש מצווה כזאת בתורה. מצווה על כל אדם, גם עליי וגם עלייך ועליך, לאהוב את כל אחד ואחד מישראל. אז אתה מצווה לאהוב אותי ואני מצווה לאהוב אותך ואותך, ואין ברירה, אין מה לעשות. עוד פעם מההתחלה. מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. הרמב״ם אף פעם לא מסתפק בעצם החיוב בזה הכרזה כללית, אלא הוא מצביע על דרכי הביצוע לפרטיו. לפיכך צריך לספר בשבחו, כל אחד צריך לחפש וספר רק דברים טובים על השני, לחוס על ממונו, לא רק לא לאבד לך את הכסף שלך, אלא לחשוב מאוד איך אני יכול לעזור לך לחסוך ולחוס על ממונך. כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו, אתה רוצה שיחדו אותך? יופי. ואהבת לרעך כמוך, מה זה כמוך? אמר הרמב״ם כגופו, זאת אומרת, קני המידה הוא פשוט. כמו שאתה רוצה שיעשו לך, אתה רוצה שיחדו אותך, בדיוק באותה מידה תכבד את השני. כמוך. כמו שאתה אוהב את עצמך, כמו שאתה רוצה שאחרים יעשו לך. אתה חס על כל גרוש שלך, תחוס על כל שקל של השני. או בביטוי שלו בספר המצוות, כל מה שארצה לעצמי, ארצה לא לחברי כמוהו, וכל מה שלא ארצה לעצמי או לידידי, כל מה שאני לא אוהב שעושים לי או לחברים שלי, לא ארצה בשבילו כמוהו. במסילת ישרים יש לנו סיכום חד וחלק, ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש, בלי שום חילוקים ובלי שום הפרשים. ובלשון הרמב״ן בספר ויקרא, ולא ייתן שיעורים באהבה. תראה, אותו אריה קצת יותר, אותו קצת יותר, אותו פחות, אין שיעורים, אין מידות, אין... את עצמי אני אוהב יותר, טוב, זה ברור, זה טבעי, זה לא טבעי. הטבעי הוא שאתה אוהב אותי כמו שאתה אוהב את עצמך, שאתה רוצה שיהיה לי טוב כמו מה שאתה רוצה שיהיה לעצמך. דיברנו שהיום אסור לשנוא אפילו פושעי ישראל, ועל זה דיברנו הרבה זמן. עכשיו נבדוק האם רק אסור לשנוא אותם, או שלגבי פושעי ישראל חל גם חיוב אהבה, האם אנחנו מצווים אפילו לאהוב את פושעי ישראל. ככה לכאורה יוצא ממה שקראנו ברמב״ם. הרי לפני רגע אמרנו שהרמב״ם אומר מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל. עם כל אחד ואחד זה גם כולל את הפושעים. ובמקום אחר בספר שלו, במתנות עניים, פוסק הרמב״ם, וכל ישראל והנלווה עליהם, היהודים והגרים, כאחים הם, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם, ודיברנו הרבה על מה זה בנים. אם כן יוצא שכולם אחים, גם אם יש לי אח פושע, זה אח שלי. וכך יוצא גם מלשון המקרא, כי כתוב ואהבת לרעך, ואין שום הגבלה, אז מה זה רעך? כל מי שהוא רע שלך, כל מי שהוא יהודי כמוך. ובכן, אם נסכם את ההתחלה של הטיפול בנושא שלנו, יש מצווה לאהוב כל אחד, חיוב לאהוב כל אחד, החיוב חל גם על כל הפושעים, אין שום התחמקות, אין שום פתח להתחמקות, אין שום היתר להתחמקות, אין שום מידה מסוימת שבה צריך להסתייג מאהבה לפושעים. נכון זה קשה, נכון זה לא פשוט, טוב, אז נתחיל בעבודה וניגש במרץ לפושעים. אהבה כוללת את כולנו. שיהיה לנו בהצלחה. וכולכם שלום. בשבוע שעבר הוכחנו מן הרמב"ם עצמו שעל כל אחד מאיתנו יש מצווה וחובה לאהוב באופן מוחלט, כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו, כל אחד מישראל, כולל את פושעי ישראל. לכאורה יש לדבר הזה סתירה מן הרמב"ם עצמו. בהלכות אבלות הרמב"ם מביא שורה ארוכה של מצוות חכמים בנושא של אהבת ישראל. בסוגריים, אם תשאלו מה זה שייך להלכות אבלות, כן, לנחם אבלים זה אחת מן הביטויים המעשיים של אהבת ישראל. אהבת ישראל היא לא רק ללכת להכנסת כלה ולחתונה, אלא גם לניחום אבלים ולביקור חולים. לכן בהלכות אבל מופיעים הדברים של אהבת ישראל, ואחרי שהוא מביא את כל המצוות הוא מסכם ותקשיבו היטב. כל הדברים שאמרנו, הרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך. מה זה כמוך? כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותם. עד כאן אנחנו כבר רגילים לכל, אבל פה בא החידוש הגדול. עשה אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות. עד כאן לשון הרמב"ם. מה אתה מבין בזה? לאחיך בתורה ובמצוות, כל דין אהבת ישראל הוא רק לאחיך בתורה ובמצוות. עכשיו, מה זה אחיך בתורה ומצוות? באופן פשוט כל אחד מאיתנו מבין, רק לאותו אח שבפועל מקיים תורה ומצוות, ממילא יוצא שלא לרשעי ישראל. אז אנחנו הסתבכנו, אולי הרמב״ם הסתבך. מצד אחד הרמב״ם אמר שיש מצווה לאהוב אפילו את פושעי ישראל, ואחר כך כשהוא מפרט דברים מעשיים הוא אומר, כן, זה רק לאחיך בתורה ומצוות. ברור שאין כאן חס וחלילה שום סתירה ברמב״ם. ומה שהרמב״ם אומר, כל אחד מישראל, מצד אחד אמרנו הרמב״ם אומר לאהוב כל אחד מישראל, מצד שני הוא אומר לאהוב אחיך בתורה ומצוות. רבותיי, בוא נראה מה קרה לנו. תראו כמה אנחנו מעוותים בהיגיון שלנו. ברגע שאני שומע כל אחד מישראל ואחיך בתורה ומצוות, מיד זה נהיה לסתירה. הרי כל אחד מישראל זה כולל פושעים, ואחיך בתורה ומצוות זה כבר לא יכול להיות. מה פתאום? בוא נחשב אחרת. כל אחד מישראל זהה לאחיך בתורה ומצוות. זאת אומרת, כל אחד מישראל הוא אחיך בתורה ומצוות. הגדרה אחיך בתורה ומצוות כוללת את כל ישראל. רגע, אבל סיכמנו שאחיך בתורה ומצוות זה רק מי שמקיים בפועל תורה ומצוות, וזה לא כל אחד מישראל. לא נכון, אדוני, וככה מסביר הרב בר שאול בספרו ועוד הרבה אחרים. אחיך בתורה ובמצוות פירושו כל מי שהוא אחיך בזה שהוא חייב לקיים תורה ומצוות. לא מי שמקיים בפועל, אלא מי שנכלל ביהודי, וכל יהודי חייב מצד דין תורה לקיים תורה ומצוות. זה אם הוא כן מקיים או לא מקיים, זה בכלל לא משנה לגבי מצוות אהבת ישראל. מה זה אחיך בתורה ומצוות? אח שחייב בתורה ומצוות. למה הוא אחיך? כי הוא קיבל תורה מסיני, או נאמרה אליו תורה מסיני בדיוק כמוך. יוצא שכשהרמב"ם אומר כל אחד מישראל, הכוונה היא לאחיך בתורה ומצוות, כי כל יהודי הוא אחי בתורה ומצוות, הוא חייב כמוני, וממילא פושעי ישראל חייבים בתורה ומצוות, כן. אז הרמב"ם לכל אורך ההלכות אומר שאני חייב לאהוב אותם, מצווה, יופי. לא רק שאין לנו סתירה ברמב"ם, אלא בוא נדבר גם קצת על ההיגיון. גם הדעת נותנת שעוברי עבירות בישראל לא יוצאים מגדר רעך. למה? אפילו רשע שעבר על עבירה כל כך חמורה שעונשה מרת, אז צריך בית דין להרוג אותו. כתוב בתורה, ככה מסבירה הגמרא, שכשבית דין הורג אותו, מבצע בו עונש מוות, ובמין בעצם עונש מוות, פושע מיוחד, בעת ביצוע גזר הדין צריך להשתדל לבחור לו, אם נשתמש בלשון המקורות, מיטה יפה. מה זה מיטה יפה? להקל על סבלו עד כמה שאפשר בעת מיטתו. אני הורג אותו כי הוא פושע, אבל אני צריך להשתדל להרוג אותו בצורה הכי קלה מבחינת הסבל. מאיפה לומדת את זה הגמרא? שנאמר, ואהבת לרעך. אהבת לרעך, תאהב אותו גם כשהוא פושע שמבצעים בו גזר דין מוות, כי הוא נכלל בזמן המטתו בגדר של אהבה. עד כדי כך שאחד מהראשונים, הרמה, בשיטה המקובצת אומר, ויש לפרש ואהבת לרעך לא מלשון רע, אלא לשון רעים, רעך, הרעים שבך שנתחייבו מיטה ברור להם מיטה יפה.
אז ההלכה קובעת שאדם רשע שעבר דבר שיש לו עונש מוות, הוא רעך, אתה צריך לאהוב אותו אפילו כשאתה הורג אותו. אם כן, אנחנו מצווים וחייבים, ובוא נתאמץ שלא רק נעשה את זה מצד מצווה, אלא מזה שפשוט אוהבים כל אחד מישראל, כולל את כל הפושעים, ובוודאי את כל אלה שלא הפושעים. אין תירוצים, קדימה לעבודה באהבה.
שלום לכולכם. ראינו שמן הרמב״ם ומן הגמרא לא נשארה לנו ברירה רבה, יש חיוב אהבה אפילו לגבי פושעי ישראל, ובאמת גדולי ישראל הזהירו אותנו, ואני אקרא לכם עכשיו משפט מסוים של אחד מהרבנים, שלא כולנו מכירים אותו, אבל על החפץ חיים ועל צדקותו שמענו. החפץ חיים לא מרבה בתארים ולא מחלק תארים סתם. החפץ חיים לא חי בדורנו. וכותב החפץ חיים על אותו אחד שאני עוד מעט אצטט, ששמו הרב יונתן מוולין, הרב יונתן וולינר. החפץ חיים מביא אותו בספרו, ולפני שהוא מביא את הקטע שאני אקרא עוד מעט, מתאר אותו החפץ חיים ככה: הגאון האמיתי, הצדיק המפורסם בין חכמי ישראל, לגאון תפארת ישראל ולקדוש השם בהתמדת לימודו ובמעשיו הנוראים. והקדוש והצדיק האמיתי הזה כותב, כך מצטט אותו החפץ חיים מילה במילה, אף גם ברשע גמור יש איסור לדעת מהר"ם מלובלין, שזה כבר אחד הראשונים, לשנוא אותו כל זמן שלא הוכיחו, ואין בדור הזה מי שיודע להוכיח, שמא אם היה לו מוכיח, היה מקבל, וטבעו הרע גרם לו, וכל שכן שאסור לקללו, רק יבקש רחמים עליו שיעזרהו השם על תשובה שלמה. את הדברים האלה כבר הסברנו פעם אחרת. כל עוד שאתה לא הוכחת את הרשע על זה שהוא רשע, יכול להיות שאם היית מוכיח אותו, הוא היה מבין ושב וחוזר בו, ולא היה רשע. אז ברגע שאין לו שנסה להיות יותר טוב, אז אי אפשר לשנוא אותו על רישותו. ולמה אי אפשר להוכיח אותו? הוכחנו שבדור הזה כבר מזמן אין מי שיוכיח. ממילא מה נשאר? אסור לשנוא את כל זמן שלא הוכיחו, אין היום אפשרות לתוכחה, אלא זאת נשאר איסור מוחלט של שנאה. וכדי שנבין את הדבר בעוצמה רבה יותר ובמסקנה הנובעת מכל זה, נצטט משהו מן החזון איש שהוא כבר חי בדורנו וכולנו שמענו עליו, וממה שהוא כותב בשולחן ערוך בספר ההלכות בתוך בירור ההלכה. כותב החזון איש כך: בזמן ההעלם, דיינו בדורנו שיש העלמות גדולות, שנחרטה האמונה מדלת העם, וזהו ההעלם שהקדוש ברוך הוא גרם, שכל כך הרבה אנשים שחסרה להם אמונה אמיתית. אז יש כל כך הרבה פושעי ישראל, מה צריכה להיות התגובה אליהם? מה צריכה להיות הגישה אליהם? כותב החזון איש: בזמן ההעלם שנחרטה האמונה מדלת העם, עלינו להחזירם בעבותות אהבה, עבותות זה חבלים, כבלים קשים, ולהעמידם בקרן אורה עד כמה שידינו מגעה. ובכן למדנו, חייבים לרחם עליהם, לבקש שישובו בתשובה שלמה במקום לשנוא אותם, זה יעזור יותר, לקרב אותם עד כמה שידינו מגעת, וכך הלכה למעשה צובו הכהנים, כל הכהנים הרי מצווים לברך את עמו ישראל באהבה. ויש דבר מעניין שראיתי בספר עלי תמר שכתב אחד מהגדולים על הירושלמי, שהוא מביא בירושלמי מסופר על כמה תנאים שלא היו מברכים ככהנים, ואנחנו יודעים שבחוץ לארץ לא נשאו הכהנים כפיים. הוא כותב: נראה לי שמטעם זה מנעו עצמם הכהנים מלברך כל השנה כולה, שלא היו בטוחים שתקוע בליבם אהבת ישראל לציבור במידה כזאת שהם יברכו בצורה שטבעי הדבר שהם אוהבים, כי התהוו בציבור חיכוכים, סכסוכים שונים, גלות זה סכסוכים, ועמדו על הדבר המעציב שבני אדם מלאים רמאות ותרמית. אז לכהנים קשה מאוד להבליג על כל זה ולברך באהבה, אז התאמצו ביום טוב, אבל בשאר הימים הם לא היו יכולים. ומשום כך מובן, הוא אומר, מה שכתוב בירושלמי, שרבי אלעזר בן שמוע שאלו אותו במה הארכת ימים, אז הוא אומר שכל החיים
נשאתי כפיי עם ברכה. יופי, הרי כל כהן צריך עם ברכה, למה זה ארכת ימים? הכוונה היא תמיד יכולתי לברך את עמו ישראל באהבה, כי למרות כל מה שקורה בעם ישראל, תמיד אהבתי אותם, ובזה אני הארכתי ימים. ומסיים אותו מחבר, האירותי פעם, שמי שגר בירושלים, לא רחוק מבית מדרשו של רבינו הגאון, רבי אברהם יצחק הכהן קוק, כמובן זכר צדיק לברכה, אבל בימיו הוא חי, אז הוא אומר, כל מי שגר על ידו, ישתדל להיות מהמתפללים הקבועים בבית מדרשו של הרב. כי כשהרב הגדול אומר בברכתו אשר קידשנו באמצעותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, הרי יודעים כולנו שהיה בברכת נשיאת כפיים שלו כל המידות הנ"ל. מי שהתפלל אצל הרב קוק וראה איך הוא מברך את עמו ישראל באהבה, ראה והבין מה זו אהבת ישראל. אנחנו גם כן חייבים להתאמץ ולהשתדל להגיע לכזו רמה של אהבת ישראל. להשתמע וכל טוב לכם.
המאזינים שלום, נצרף אל הרמב״ם שכבר דיברנו עליו ואל החפץ חיים, אל המהר"ם מלובלין ואל רבי יונתן וולינר ואל החזון איש ואל כל הכהנים, כל הראיות שהבאנו עכשיו, איך למעשה כל גדולי ישראל לא רק חייבו וציוו והזהירו אותנו לאהוב את כל הפושעים בישראל, וממילא כמובן אני תמיד מדבר על הפושעים, שזה כדי שכל אחד יבין שאין אחד שיוצא מן הכלל וצריך לאהוב כל יהודי, אלא הם גם עשו את זה ופעלו כך. נצרף לרשימה הגדולה הזאת איגרת מדהימה של אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, רבי מנחם מויטבסק, שבשליחות הבעל שם טוב עלה בזמנו לארץ ויסד כאן את כל עליית החסידים לארץ לפני למעלה מ-200 שנה, ובאחת האיגרות שהוא שלח לחוץ לארץ אחרי שהוא עלה לארץ, שמובאת בספרו פרי הארץ, הוא כותב, ואני אתרגם את זה ישר מארמית לעברית, ואנסה בזמן קצר מאוד להסביר את המונחים שמופיעים פה. הוא כותב באיגרת לכל היהודים בחוץ לארץ, להפרישכם מאיסור. מה שאני הולך עכשיו להגיד לכם זה להפריש, לגרום שלא יקרה לכם איסור. מה האיסור שאני הולך להפריש נראה עוד מעט, אבל יש פה הרבה הקדמות והזהרות. להפרישכם מאיסור, באתי להזהירכם כתוספת חיזוק למפורש בפסוקי התורה. זאת אומרת, בעצם אני לא צריכים אותי מפני שכתוב בתורה, אבל חוץ מה שכתוב בתורה אני רוצה לחזק אתכם יותר ולחזק את מה שכתוב בתורה ולהודיע לכם שזה איסור. על מה אתה מדבר? במאמר הפסוק, יש פסוק שאומר אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם. אם תתלוצצו אז האיסורים מוסרותיכם, האיסורים שיבואו עליכם יהיו איסורים חזקים. אז אני רוצה לרחם עליכם שלא יהיו לכם איסורים, אל תתלוצצו. אבל הפסוק לכאורה לא אומר על מי לא להתלוצץ. מסביר מהו האיסור המפורש בתורה שכתוב בפסוק שמביא איסורים, והוא שלא להתלוצץ מבני אדם עוזבי תורה חס ושלום. לא שלא להתלוצץ מיהודים או לא להתלוצץ מהתורה, אלא לא להתלוצץ, לא רק לא לשנוא או לא לאהוב, אלא להתלוצץ, להגיד משהו לא יפה, לעשות איזה בדיחה מיהודי שהוא עוזב תורה, עזב את התורה לגמרי. לא חילוני שעוד לא ידע אף פעם מה זה תורה, אלא אפילו אחד שעזב את התורה. עכשיו תקשיבו למילים. ודבר פשוט הוא לי וברור בשכלי כהיגלות נגלות אחד הדברים הידועים לי. יש פה ארבע דברים. מה שאני הולך להגיד עכשיו זה פשוט מצד ההיגיון, ברור בשכל, היגלות נגלות, יש לי גילוי שמיימי עליון על זה. ואחד הדברים הידועים לי, אצלי זה בגדר דבר ברור וידוע, שיחס הזלזול כלפי עוזבי תורה הוא סיבת הירידה והשפלות של מצב האומה. כל המצב הנורא של היהודים בחוץ לארץ והמצב של ארץ ישראל וכל המצב הנורא שאנחנו בגלות בא מסיבה אחת, וזה דבר ברור לי ויש לי על זה גילוי שמיים עליון וזה ברור בשכלי ונגלה אליי וכו' וכו', שזה בא מן הזלזול בעוברי תורה, ההתלוצצות. הוא מסיים, והוא מי שמתלוצץ מפריש עצמו מכלל ישראל להיות הוא פרטי. אנחנו רגילים זה שאומרים כל הדתיים והחרדים והדוקים וכולי הם כלל ישראל והם עם, עם, עם של הקדוש ברוך הוא, וכל האחרים כבר שמענו חס וחלילה אסור, לא מעיז להגיד דברים כאלה, ודאי לא ברדיו, אבל לטובת הציבור, כבר שמענו אנשים גדולי הרוח של האומה שמגיע להם פרס ישראל, שיש יהודים שהם גוי יהודים ויש יהודים שהם יודו נאצים. מי שמתלוצץ על עוברי תורה מפני שהוא חושב שהם יצאו מכלל ישראל, כותב הגאון הזה, המתלוצץ מפריש עצמו מכלל ישראל להיות הוא פרטי. מי שמתלוצץ על עוזבי תורה, הוא יצא מכלל ישראל והוא נהיה פרט. וכלל ישראל מה נשאר? עוזבי תורה, שעליהם התלוצצנו, הם נשארים כלל ישראל, וכל אלה שמתלוצצים עליהם יצאו מחוץ לכלל ישראל. במה זה מתבטא? כל ההשפעות, ההבטחות, לעתיד לבוא ואחרית הימים שמיועדות בנביאים לכללות ישראל, אין לו חלק עמהם. למי שמתלוצץ לא יהיה חלק עמהם. אז אם אנחנו נלך למחנה המתלוצצים, בסוף יצא שעוזבי התורה יהיו כלל ישראל שלם, יהיו כל יהודי הנביאים, ואנחנו נהיה מחוץ לכל העסק. ולשומע ינעם, ותבוא שפע ברכה מכנסת ישראל בגשמיות וברחניות ויעלה מעלה מעלה. מי יעלה מעלה מעלה בשפע רוחניות וגשמיות? מי שיזהר לא להתלוצץ מעוברי תורה, ומי שיתלצץ מעוזבי תורה יבואו עליו היסורים ויצא מכלל ישראל. השם ישמרים מכל הדברים הנוראים האלה. נסיים בדבר יותר טוב לכולכם, באהבה. כל טוב לכולכם.
שלום לאחים ואחיות יקירים. אנחנו הבאנו בשבועות האחרונים מתוך כתבם של גדולים גדולים על גודל החיוב והמצווה לאהוב כל יהודי ואפילו פושעים. אבל יש דבר שהוא עוד יותר משכנע ויותר ברור ממה שהגדולים כותבים. המעשים של הגדולים הם מוכיחים יותר מכל הכתוב. ונראה אחד מגדולי גדולי 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 גדולי. עזרא הסופר, מנהיג גדול של עם ישראל, שהתורה אמרה שראוי היה שהתורה תינתן על ידו, הוא כמו משה רבינו. הגמרא לומדת בסנהדרין גזרות שוות בינו לבין משה רבינו. מה נוהג המשה רבינו הזה? את מי הוא לקח איתו כדי לייסד, תקשיבו טוב, את גאולת עם ישראל אחרי הגלות של בית ראשון, לבנות את בית שני, להקים מדינת ישראל, להקים עם ישראל, להקים תורת ישראל, להקים מקדש. מספר עזרא בעצמו שבין האנשים שהיו אצלו היו כאלה שנשאו נשים נוכריות, שהיו דורכים גיטות בשבת, מוכרי מקח בשבת, כלומר גם נשאו גויות, גם לא קיימו את התורה כולה, אבל לא רק לא קיימו, ולא ידעו את התורה כלל. הוא מספר שהוא קורא שם איזשהו פסוק מספר דברים, ופתאום מתברר שצריכים לעשות סוכות, בחיים לא שמעו ולא ידעו. כותבים כל מיני גדולי ישראל, ואני קורא מאיגרת של הרב אליאש ברג בספרו שביל הזהב, ואיגרת של הנציב מוולוז'ין, מה הם כותבים לגבי העניין הזה? אף על פי כן, לא פחדו עזרא הסופר ונחמיה בן חחליה, גדולי ישראל, לסגת אחור, לבלתי התחבר לרשע. ביטוי מעניין, לא פחדו עזרא הסופר. אנחנו צריכים להבין שהיום, אם יש איזו הסתייגות מכל זה, זה בא מתוך פחדים שלנו, אבל לא מתוך אמת של תורה. ולמה הם באמת שיתפו, ולא רק שיתפו, זה בעצם היה כמעט רוב הציבור שאיתו הם בנו, כמו שבשיבת ציון השלישית שלנו, הראשונים שעלו לארץ ובנו את המדינה הזאת, גם היו כאלה שהם לא כל כך שומרי שבת ויודעי תורה. על סמך מה עשו את זה עזרא ונחמיה, כותבים אותם שני גדולים, בטחו בקדושת הארץ שתחזירם למוטב. אבל הם לא נשארים רק בסקירה לעבר. מיד יש גם כן בסוף האיגרת שלהם מסקנה. כן עלינו להתעורר לכל רצון השם, לעשות מה שבידינו ובכל סוגי בני ישראל. אנחנו כותבים, הנציב מוולוז'ין והרב אליאש ברג ועוד הרבה אחרים לפני 100 שנה, חייבים לעשות למען הקמת מדינה, יישוב הארץ, חזרה לארץ ישראל, תקומת עם ישראל, חייבים לעשות כל מה שבידינו ובכל סוגי בני ישראל. אין צנזור על אף יהודי. מספר הרמב״ם בהלכות תפילה שבימי רבן גמליאל רבו האפיקורסים בישראל, והיו מצירים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם. היו הרבה אפיקורסים שמציקים לעם ישראל. רצה רבן גמליאל לתקן תפילה נגדם, תפילה שהתפללו בבית כנסת שתעזור נגדם, תפילה שתשמיץ אותם, שתפריש אותם מן הציבור. כדי לחבר תפילה לשם נגד יהודים שעושים צרות לעם ישראל, פה זה לא מדובר סתם יהודי שהוא כשלעצמו פושע מפני שלא מכיר את התורה, אלא רודף את עם ישראל ועושה לו צרות. כדי מה הבעיה פה? להתפלל לקדוש ברוך הוא שיהודים יפסיקו צרות לעם ישראל זה דבר קשה וישר? לא. חיפשו חכמים אדם שיהיה מלא וגדוש באהבת ישראל. ולמה צריך באדם מסוים כזו? כדי שיהיה ברור שהתפילה שלו, שהוא יחבר אותה, תהיה בלי שום פנייה צדדית של כעס ושנאה למסיתים. לחבר תפילה צריך גדול ישראל. אדם שהוא גדול בתורה, טבעי נורא שהוא יהיה כועס על כל אותם יהודים שמסגירים את היהודים לנצרות ודרומי וכו'. לא, אני צריך גדול כזה, שיהיה אכפת לו מעם ישראל ויכאב שמצילים לעם ישראל, ולמרות זה לא יכעס על אף יהודי, אלא יאהב את אותו יהודי שנגדו הוא כותב את התפילה. משום כך פסל רבן גמליאל, שהוא היה נשיא ישראל, אפילו את עצמו מלחבר את התפילה הזאת. עד שבסוף אחרי מחקרים רבים מצאו חכם גדול שנקרא שמואל הקטן. אומרת הגמרא, למה קראו לו קטן? לפי שהוא מקטין את עצמו. יופי, גדול אמיתי שמקטין את עצמו, ולפי גרסה אחרת בגמרא, שהיה קצת קטן משמואל הרמתי. כך מסבירה הגמרא בירושלמי. אדם גדול הזה שהיה קטן מעט משמואל הרמתי, הוא יכול לחבר את התפילה. ומה היה מיוחד בו? הוא נהג בעצמו והורה לרבים תמיד את הפסוק, בנפול או יברא אל תשמח וביקשלו על יגל ליבך. שצריך להוציא תפילה שתפנה לשם, שיהודים יפסיקו להציק לעם ישראל, צריך לעשות את התפילה הזאת בשיא אהבת ישראל ולהגיע לרמה של כמעט כמו שמואל הנביא. אז אנחנו שעוד לא כל כך ברמה הזאת, ודי שחייבים לאהוב ולאהוב ולאהוב ולאהוב, זאת המילה שאנחנו חייבים לשנן לעצמנו. ניפרד איפה שוב עד לשבוע הבא באהבה. שלום לכולכם. צום 17 בתמוז היום. השנה כשאנחנו מדברים על אהבת ישראל, החלטנו שנמשיך כל השנה בנושא הזה, וכשיגיע לנו איזשהו אירוע שיכול להשתלב לנו בנושא, נדבר הן על האירוע והן על הנושא יחד. ו-17 בתמוז ובוודאי ובוודאי משתלב בעניין של אהבת ישראל. משום, וכך פוסק הרמב״ם בהלכות תעניות, וזו הזדמנות להסביר פעם אחת בקיצור נמרץ כפי שמתחייב מקוצר הזמן, מה זה בכלל עניין תענית. וצריכים להבין שבשום פנים מאופן זה לא נכון שבתשעה באב אנחנו מתענים על זה שפעם חרב הבית. ב-17 בתמוז אנחנו מתענים מפני שאז התחילה נפרצה חומת העיר. או בתענית אסתר אנחנו מתענים מפני שמה שקרה אז. מפני שהיהדות אינה ערך מוזיאוני, ארכיאולוגי, אלא נקרא מה שהרמב״ם אומר מדוע מתענים. יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם. לכן לכאורה זה בדיוק ההפך מה שאנחנו אמרנו, כן מתענים בגלל מה שקרה פעם. אולי בגלל, אבל בוא נקשיב מה הסיבה. למה מתענים? כדי לעורר הלבבות. הצום הוא לא בשביל שפעם קרה משהו, אז מה זה מועיל לך מה שאתה היום צם על חורבן שכבר קרה מאז? אלא כדי לעורר הלבבות, הצום נועד כדי להוציא אותנו משגרת היום יום ולעורר את הלב. מה הלב צריך להתעורר? לפתוח דרכי התשובה. נזוז, נעשה משהו, נשוב מדרכנו הרעים. מה צריך לשוב? ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. תקשיבו טוב, הוא לא אומר בגלל הצרות שקרו לאבותינו והמעשים שקרו לאבותינו. מפני שתבינו יפה, אם בית המקדש חרב אז הוא חרב אז, וכולנו יודעים בגלל שנאת חינם. יופי, אבל למה היום עוד לא בנוי? לו הייתה היום אהבת חינם כזו, לא הייתה שום סיבה שלא יהיה מקדש. במילים אחרות, אבותינו הוציאו אותנו ידי חובה. אלמלא חרב המקדש בימי אבותינו והיה קיים בימינו, השנאת חינם שיש בימינו הייתה מפוצצת אותו. למה היום הוא לא מחרב? מפני שהוא פשוט לא קיים. אבל העובדה שהוא לא קיים היא מפני שהסיבה שאי אפשר שיהיה בית מקדש, שנאת חינם עדיין קיימת. יוצא שהתשובה שאנחנו צריכים לשוב בעקבות האירוע הזה הוא לא על מעשי אבותינו, אלא מעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה. אנחנו ממשיכים את מעשי אבותינו עד היום, עד שגרם גם להם אבל גם לנו אותם הצרות. בזיכרון דברים אלה נשוב להטי וכו'. ובכן, מה קרה ב-17 בתמוז היום? הרומאים הצליחו לפרוץ את החומות ולהתחיל בחורבן. מדוע הם הצליחו במצור? מדוע הצליחו לפרוץ את החומות? מדוע בעוד שלושה שבועות הם יגיעו לכותל, אל המקדש ויחריבו אותו? בגלל שנאת חינם. כל אחד מאיתנו יודע את הדבר הזה. ומשום השנאת חינם הזו, אנחנו היום עדיין דבקים בה ואין לנו עדיין מקדש.
משום כך אנחנו צריכים, לפי מה שהרמב״ם פוסק בפרק א', מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה, והיום יש לנו צרה גדולה, אין לנו בית המקדש ויש לנו שנאת חינם, לזעוק ויריעו כדי שידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אם אחד היום לא יצום, או אפילו יצום, אבל ימשיך בשגרת היום יום שלו ולא יזכר בבעיה שיש לנו באהבת ישראל, ויגידו אין מקדש, קורה דבר זה מנהג העולם, וצרה זו נקראת, תקשיבו להגדרה, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. וממילא, אם אנחנו לא רוצים להיות אכזרים על כלל ישראל, אם אנחנו לא רוצים להמשיך באותה שנאת חינם שגורמת לזה שעדיין אין מקדש, אם המקדש שחרב בשנאת חינם, יפה מובן לכולנו שלא ייבנה אלא באהבת חינם, נעצל את היום הזה שבו אנחנו צומעים לחשוב על הדברים, לשים לב אליהם. מי שרכש את הקלטות שאני הוצאתי לכל השיחות שלי בעבר בערוץ 7, הוצאתי את כל הקלטות לפי נושאים, וגם כל הקלטות של נושא אהבת ישראל, יאזין היום לשתי הקלטות שיצאו בינתיים על כל השיחות של אהבת ישראל, שקראת להם אהבה עכשיו, שלום עכשיו, משיח עכשיו. אנחנו נבין על אהבה עכשיו, 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 היום, 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 דחוף לנו להתאמץ ולהתעזר באהבה, לא להיות אכזרים על עצמנו ועל כלל ישראל, כדי להקים את המקדש, לגאול את עם ישראל ולעשות סוף וקץ לכל צרותינו. אמן, כן יהי רצון. לכולכם שלום. מכל הדברים שדיברנו עד היום לגבי המצווה והחיוב לאהוב כל יהודי, מכל מה שקראנו בכתבי גדולי ישראל ומכל מה שראינו בפעולות ובמעשים שלהם מעבר לכתבים, יכול חס וחלילה להיווצר איזשהו רושם מכל הדברים האלה שהתורה איכשהו מצדיקה את הרשעות של הרשע, או מדריכה אותנו לחפות על החטאים של החוטאים, או לפחות להעלים עין מכל הדברים הרעים שעושים, כי הרי אסור לשנוא אותם, כי הרי חייבים לאהוב אותם, הרי חייבים לרחם עליהם, חייבים להתפלל עליהם. באופן טבעי, אנחנו הרי בני אדם, לא נורא, אפשר להסתדר. זאת באמת הדרכה של התורה? חס וחלילה. יחזקאל כותב חד משמעית, הנפש החוטאת היא תמות. במשלי כתוב, חטאים תרדוף רעה. בתורה יש הדרכה, וביערת הרע מקרבך. ובכן, התורה לא סולחת ולא מתעלמת ולא מחפה, והתורה מדריכה אותנו חד משמעית. אבל מה? פה הטעות שלנו ופה הגדלות של הדרכה של התורה. אנחנו מזהים מיד את האדם עם התכונות שלו. אנחנו אומרים אם הוא עושה פעולות רשעיות או עבירות של תורה או עבירות נגד החברה או נגד המוסר, ממילא הוא אדם רשע. וכמו שאסור לסלוח על פעולות רעות, אסור לסלוח לאדם הזה. לא. התורה אומרת, וביארת הרע מקרבך. האם התורה מתכוונת את האדם הרע לבאר או את הרוע, את הרעה, אבל לא את האדם שמבצע. צריך לבאר ולחלות ולחסל את הרשע, אבל לא את הרשע. לכן אנחנו צריכים, ומכאן נתחיל בירור ארוך שיקח לנו בעזרת השם כמה וכמה שיחות, קודם לברר ואחר כך לתסרט את האפשרויות המעשיות, ואחר כך להחדיר ולהפנים לתוכנו. זאת תוכנית העבודה שעל פי עבדנו גם עד עכשיו, גם כשלמדנו את היחס לפושעי ישראל, גם איסור השנאה, גם חובת האהבה, ככה עבדנו וכך נמשיך לעבוד. איך באופן מעשי מגיעים לבצע? איך אדם יכול לעבוד על עצמו? לדעת להבדיל לחלוטין בין הרשע לבין הרשע, בין המעשים של האדם לבין האדם עצמו. אותה הדרכה שהזכרנו כבר, שברוריה, אשתו של רבי מאיר, התנא הגדול, אמרה לו, אתה צריך להתפלל לא שימות השכן החוטא והרשע שעושה לך צרות, אלא איתנו חטאים מן הארץ. איך אנחנו יכולים להבדיל ולהפריד בין האדם לבין המעשים שלו? איך אני עובד על עצמי ומבסס שאני לא רק שמפריד בין הדברים, אלא אני אוהב את החוטא גופו ובאותו מידה שוכנת בתוכי בצד האהבה אליו שנאה ודחייה למעשים ולחטאים שלו. בלב שלי כלפיו, כלפי אותו אובייקט, שתי תכונות, שתי תנועות נפשיות סותרות ושונות. את הדבר הקשה הזה עושה לנו קל בהדרכה ברורה בעל התניא, האדמו"ר הראשון לבית חב"ד, לפני למעלה מ-200 שנה, בפרק ל"ב בספר התניא, דהיינו בפרק שהוא ל"ב, לב ספר היסוד בחסידות. נתחיל ללמוד את הקטע השייך לענייננו. אומר בעל התניא, שברגע שאדם יצליח לקיים, וכרגע נקרא רק את הנוסחה, נדבר עליה בשבוע הבא, שגופו, הגוף שלי, נבזה ונמאס בעיניי, ושמחתו, השמחה שלי תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש ישראל מגדול ועד קטן. לכן הנוסחה שאותה נצטרך לפרק לגורמים ולאמץ היא להשפיל את ערך הגוף שלי, להגביר ולהגדיל את ערך הנשמה שבי, וכך אחר כך אני אסתכל על האחרים ויתברר שמצד הגוף כל החילוקים והמחיצות המפרידות, הגוף לא משחק אצלי, בנשמה כולנו שווים, הנשמה משחקת יפה מאוד, זו דרך קלה ובטוחה ומהירה. מה עניינה, מה משמעותה ואיך עושים את זה, נתעזר בסבלנות ובאהבה עד לשבוע הבא.
כי בבל גם.
בוקר טוב לכולכם. נחזור על הכלל היסודי שבשבוע שעבר למדנו את ההדרכה של בעל ספר התניא, שניסה להדריך אותנו איך, וזו הבעיה שלנו כרגע, לתרגל בתוכנו אהבה לרשע אמיתית מכל הלב, לא מפני שכתוב באיזשהו מקום ולוחצים על הכפתור, ויחד עם זה שנאה ודחייה לרשע שבתוך אותו רשע שאותו אנחנו אוהבים. והעיקרון היה ככה, אם נשנן לעצמנו ונתרגל בחיים שלנו כזאת השקפת עולם, כתוצאה מן השקפת העולם זה יחדור גם להיות אורח חיים, שבחיי היום יום הגוף שלנו על כל הצרכים שלו והרצונות והיצרים שלו לא עומד יותר כמו עד היום בראש מעיינינו. עד היום כל דבר היה גוף, זה מה שחשבנו ולזה דאגנו ובזה נהננו, וברור שברגע שהגוף הוא בראש מעיינינו, אז יש לי בעיה עם השני, מפני שמהו ההבדל והשוני ביני לבינך ולבינך? ההבדל בינינו, וממילא מה שעושה הבדל, עושה מחיצות והפרדות והבדלי דרגות, זה הגוף. בגופים המחולקים, כל אחד מאיתנו גוף שונה מחברו. ממילא הגוף שלי זה לא הגוף שלך, ממילא יש לנו שני גופים נפרדים, ממילא יש הבדלים בין הגופים, ממילא יש צרכים גופניים, ואף כצרכים שלי על חשבון הצרכים שלך, ואני מקנה בך ולמה לך יש ולי אין. כל זה גורם לשוני ולפירוד בין הבריות. לעומת זה, הזכרנו באחת השיחות האחרונות שלנו, בלי שנפרש עכשיו את המושג יותר עמוק, שיש בסך הכל בעולם, מבריאת העולם ועד היום, אלוקים ברא רק 600,000 נשמות. פירושו של דבר, שלכל מיליארדי הגופות היהודיות מבריאת עם ישראל ועד היום, יש 60,000 נשמות. יוצא שמצד הנשמות, הנשמות הן לא מחולקות, לא, יש לי נשמה, לך נשמה, אחרת היה צריך להיות הרבה הרבה מיליארדי נשמות. מצד הנשמות, אפילו רק מצד הזה שיש בסך הכל 60,000 שנחלקות בין כולנו, ההבדל ביני ובינך הוא לא בנשמות. מה עוד שמיד נברר, שהרי כל ה-60,000 נשמות מקורה ממקור אחד, כל נשמה היא חלק אלוק הממל. יוצא שהנשמות באות ממקור משותף, נשארות באותה רמה גם כשירדו לעולם הזה. מה יצא לכם? יש בי ובך גוף ונשמה. מצד הגוף כל אחד מאיתנו עומד בפני עצמו שונה ונפרד מחברו, מצד הנשמה כולנו דבר אחד. ברגע שהגוף הוא עיקר בכל השקפת העולם ואורך החיים שלי, אני ואתה לא מסתדרים, הגוף שלי זה לא הגוף שלך, האינטרסים של הגוף שלי, מכאן באה כל השנאה. ברגע שאנחנו מחליטים שהנשמה היא העיקר והגוף איננו אלא כלי שרת, בחיי היומיום שלנו אנחנו משפילים ומכניעים את הגוף ואת צרכה ואת המקום והרמה שתופס בחיים שלנו, ומעידך עיקר ההוויה והישות והממשות שלנו היא הנשמה, ומצד הנשמה הרי אתה ואני ואת זה אותו דבר. ממילא אין שום הבדל בינינו, ממילא לא שייך שנאה, אני הרי מה דיברנו שאהבת עליך כמוך זה שאני אוהב אותך כמו שאני אוהב את עצמי, נכון, מפני שאתה ואני זה אותו דבר, זה לא שניים, הנשמה שלי והנשמה שלך, אני אוהב את הנשמה שלי אז אני גם אוהב גם אותך. אם הנשמה היא עיקר והגוף הוא ברמה פחותה, אם הגוף אינו אלא כלי, סמלה, לבוש, הנשמה דרכו מופיעה ומתפקדת בעולם, ממילא אין הבדל ואין חילוקי מעמדות ביני ובינך, ואז עוד פעם נחזור על ההדרכה. אם גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו של כל אחד מאיתנו, הכיף שלנו, המשימה שלנו, הדבר שבו אני מרגיש את החיים שלי, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה, הולכת ישר בלי שום הקמימות וקלה, לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכל נפש מישראל, כי הרי כל הנפשות זה אותו דבר, למי גדול ועד קטן. הדרכה הזאת, נכון שבתור סיסמה קל להגיד אותה, נכון שיותר קשה ליישם אותה, אבל קשה להיות יהודי, ככה אומרים, והחיים קשים, ככה אומרים, אבל כשזה, נעבוד על זה וזה יקרה לנו, תראו כמה כיף להיות יהודי, וכמה כיף לחיות חיים של אהבה, להשתמע באהבה.
תודה.
לכולכם שלום. בהמשך הסבר ותרגול המשימה להתרגל שבתוך הלב שלנו תהיה גם אהבה לאדם הרשע וגם שנאה למעשים הרעים שלו, כשהמשימה וההדרכה היא היחס האמיתי שלי לגבי מה זה גוף בעולם, הגוף שלי והגוף של כל אחד אחר, כי הגוף הוא גורם את החילוקים והפירודים, ומה זו נשמה שבה אנחנו מאוחדים. בהמשך לדבר הזה מפרט את המסקנה המעשית אותו בעל התניא בפרק לב למדבט, כי מאחר שגופו של כל אחד מאחד מאיתנו נמאס ומתועב אצלו, דהיינו לא עומד אצלי ברמה של החשיבות העליונה ביותר שכל הדברים שאני עושה הם רק בקנה מידה של גוף, ומצד שני הנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים? מישהו מאיתנו יכול בכלל להעריך איזה דבר אדיר זה שאלוקות ממש, חלק אלוק הממל, כביכול חתיכת אלוקות ממש, אלוקות באה ושוכנת בתוכי וגם בתוכך וגם בתוכך, וממילא איזה כיף שכולנו אותו אחד, בשגם חוץ מזה כולן מתאימות ואב אחד לכולנה. שימו לב, יש כאן שני דברים. א', כל אחד מאיתנו יש לו נשמה שזה שורש אדיר וגדול ומקורו בשמיים וזה חלק אלוקים, ומצד זה אנחנו כבר דבר אדיר ומשותף. ב', הרי מקור כל הנשמות הוא אותו אחד, לא נשמה שלי מאל אחד והנשמה שלך מאל אחר, כולם מאותו מקור. ולכן, בגלל שכולנו באים משורש אחד, נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בשם אחד. כמו שמאבא אחד כל האחים, כל הבנים שבאים מאבא אחד הם אחים אחד לשני, ולכן יש להם שורש משותף ותורשה משותפת ואבא משותף, ולכן יש אהבה טבעית לכל אחד ואחד מהאחים והאחיות שלי. אותו הדבר, כולנו אחים מצד שלא הגוף, הגוף שלי מאבא שלי, הגוף שלך מאבא שלך, אבל מצד הנשמה אבא שלי ושלך ושלך כולם אחד, רק שהגופים מחולקים. מסקנה, אלה שעושים את גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר שתהיה אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא רק אהבה תלויה בדבר. מפני שיש לי אינטרסים חומריים, לכן אני אוהב אותך, כי יכול לצאת לי משהו, זה תועלת ממך, אבל כל אהבה תלויה בדבר, בטל העבר, בטל אהבה. לכן רק במידה שאצלי לא הגוף ואצלך ואצלך לא הגוף וענייניו הם העיקר, אלא הנשמה האלוקית שמשותפת לכולנו, יצא שאת כל דבר ששנוי עליי אני לא אעשה לחברי, וזה בדיוק מה שהלל אמר, ועכשיו נבין גם למה הלל אמר את זה כשביקשו ממנו ללמד את כל התורה על רגל אחת. כלומר, האם אתה יכול להגיד לי את הנקודה העיקרית שכל התורה כולה תלויה בה? מה ששנוי עליך לחברך לא תעשה, זוהי כל התורה כולה. והשאר, כל שאר התורה זה רק פרטים ופירושים של המצווה הזאת, צא ולמד. ככה אנחנו מבקשים כל יום, ברכנו אבינו, מתי? כשכולנו כאחד באור פניך. כן, כשכולנו כאחד, כולנו יחד. זו כל התורה כולה, זה כל עניין התורה, כל השאר זה רק פרטים. איך מגיעים לזה? רבותיי, דאגנו עד היום לענייני הגוף, למדנו עכשיו דברים חדשים ונפלאים, שנפלא גם לכל אחד מאיתנו לחיות על פי. למה שלא נאמץ את העניין הזה? למה שלא נתאמץ? על ידי זה נהיה כולנו שווים, על ידי זה תמיד רק נאהב, על ידי זה לא תהיה בנו קנאה לאף אחד ואף אחד לא יקנה בנו, לא תהיה שנאה, לא יהיו לי צרות, לא יהיו לכלל ישראל צרות. המצב יגיע לרמה כזאת שכולנו אנשים של נשמה, כולנו אנשים שהרמה הרוחנית היא הכוח הדומיננטי בחיי היומיום שלהם. כולנו מגיעים בלשון בעל התניא לאהבה ואחווה אמיתית. ושוב עולה הבעיה, ואותה כבר נשאיר פתרון לשבוע הבא. מה זה כולנו? האם כולנו זה כמו שכל אחד ואחד מעצמו מבין, אלה שבאמת הנשמה אצלם עיקר, אלה שבאמת מכירים בזה שיש להם נשמה, אלה שבאמת מתחברים לאלוקים דרך הנשמה על ידי שמקיימים תורה ומצוות, אבל אלה שנשמה זה בכלל לא פונקציה אצלם. יש להם, מפני שאלוקים כך ברא אותם, נולדו ליהודים כי אמא שלהם הייתה יהודיה, אבל זה לא משמעותי, זה לא אומר להם שום דבר. הם בכלל לא מכירים בזה שיש נשמה, ולכן חיי הגוף אצלם הם תמיד נשארים העיקר. אלה שאינם מקיימים תורה ומצוות וחוטאים, אנחנו כבר יודעים מכל השיעורים שלנו שגם עליהם חלה חובת אהבת ישראל. אבל עכשיו בהתאם לכל התזות החדשות, איך זה יסתדר? האם גם כלפיהם יש השותפות הנשמתית וביטול ההבדלים הגופניים? כן, יהיה לנו לא רק אישור לכל מה שלמדנו עד עכשיו, שגם בעל התניא יאמר שחייבים לאהוב את מצווה לאהוב כל פושע בישראל, כאן תהיה לנו הפתעה גדולה שבכלל עוד לא דיברנו ולא חשבנו עליה, ושאותה נשמור לפעם הבאה כשניפגש שוב באהבה. נחזור להמשך אותה הפתעה שהבטחתי בשבוע הבא שנגלה אותה היום, שמופיעה בפרק שהוא לב ספרו של בעל התניא. למדנו שצריך לאהוב את כל אחד מישראל על ידי זה שהגוף הופך למשהו שולי ומשני, והנשמה שמשותפת לכולנו היא העיקר. איך זה מסתדר, שואל בעל התניא, עם מה שאמרו בגמרא, יש פסק כזה, שמי שרואה בחברו שחטא, אם אתה רואה שחבר שלך חטא, מצווה לסנותו. אתה שאתה יודע שהוא חטא, אתה מצווה לסנותו. דיברנו כל הזמן שיש על פושעי ישראל חיוב אהבה, ופה הגמרא אומרת מצווה לסנותו, וזה לא מספיק, אלא מצווה עליך גם לומר לרבו שישנאהו. אז מה תעשה עם הגמרא שאומרת שמי שרואה בחברו שחטא, מצווה לסנותו? כאן באה תדהמה. מה שכתוב מי שרואה בחברו זה רק חברו. חברו פה זה לא כל יהודי. מה זה חברו? הגדרה הלכתית, היינו בחברו בתורה ומצוות. זאת אומרת, נתרגם למונחים לא מוצלחים ולא טובים, אבל בגלל קשיי תקשורת בינינו, נקרא לחברו תורה ומצוות דתי. דיברנו פעם שאין דתי ואין חילונים. בדתי שהוא שייך לתורה המצוות, שמקיים תורה המצוות, שמאמין בתורה המצוות, שיודע מה זה תורה המצוות, ובכל זאת חוטא, אותו אתה חייב לשנוע כשהוא חטא. וגם אז בתנאי, ועל זה דיברנו כבר הרבה פעמים, שכבר קיים בו מצווה תוכיח תוכיח את עמיתך. והגמרא אומרת מפורש, מי זה עמיתך? לא כל יהודי, אלא אם שאיתך, עמיתך, אם איתך, אם שאיתך בתורה ומצוות. ואחרי שמישהו איתך בתורה ומצוות, מישהו משומר תורה, הוכחת אותו ואף על פי כן לא שר מחטאו, אז מצווה לסנותו, כמו שכתוב בספר חרדים, ספר של ראשון. אבל מי שאינו חברו בתורה ומצוות ואינו מקורב אצלו, מי שלא דתי ולא שומר תורה ומצוות ואותו ראיתי שחטאתי, לא רק שאין פה מצווה לסנותו, לא רק שיש פה אהבה ומצווה לאהוב אותו, הנה על זה, על מי שאינו חברו בתורה ומצוות, על רשע שאין לו קשר ולא קיים תורה ומצוות, על זה אמר הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום וכו וכו וכו, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. המילה בריות, אומר בעל התניא, היא מיוחדת. אף פעם לא כתוב בריאות על אנשים סתם. מה זה בריאה? בריאה, יש הרי בתורה הגדרות מפורשות, פעם כתוב אדם, איש, גבר, בריאה זה מישהו שאי אפשר להגיד אליו שום דבר נוסף לזה שהוא נברא. עצם זה שהוא קיים, מה שאנחנו קוראים בצורת, תסלחו לי לביטוי, בהמה בצורת אדם. אין לו שום תואר אדם, פרצוף אדם, רמה רוחנית, הוא בריאה, הוא נברא, הוא ברור, זה הדבר היחידי. על אלה, או בלשון, וזה ברור שזה לא חבריך בתורה ומצוות, לומר שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריאות ואלמה סתם בריאות, צריך למושכן בחבלי אבותות אהבה. ראינו את זה גם בחזון איש מאוחר הרבה יותר. שוב, מי שרואה בחברו שחטא, מי שרואה אדם דתי שהוא חבר שלך, הגדרה היא חבר, דיינו יחד איתך בתורה ומצוות, מצווה לשנוא אותו. אבל אדם שהוא בריאה, שהוא לא חברך בתורה המצוות, שהוא רחוק מתורה, הרי כתוב שהלל מקרבן לתורה, את מי צריך לקרב את התורה? את מי שמרוחק מתורה. אז מי שמרוחק מתורה אוהב את הבריאות, מי שברמה שבריאות אוהב. וכולי היי ואולי, יתאמץ מאוד, ואם יצליח יפה, ואם לא יצליח לאהוב ולקרב אותו, אומר בלתניא, אולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת השם. והם לא, ואם לא הצלחת כלום, לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים. מה האסון הגדול? השקעת אהבה במישהו, לא הצלחת לקרב אותו. יש חוגים מסוימים ידועים בעם ישראל היום שעובדים קשה ויפה מאוד לקרב בתורה, אבל כל זה אהבה על פנאי. בסוף הוא אומר, 3 שנים עבדתי עליך ואתה לא מקיים את המצוות, חבל על כל העבודה שהשקעת. חס וחלילה. אומר בלתניא, תאהב אותו, אם זה יועיל יופי, אם לא, לא הפסד את השכר מצוות אהבת רעים. זאת הפתעה גדולה. כל הביקורת וכל התוכחה וכל הניסיון לתקן ולקרב זה לגבי מי שחרפה בתורה ומצוות, הדתיים בתוך עצמם, בין הדתיים החרדים. לגבי כל השאר, הבריאות בעלמה, אלה שרחוקים מתורה לאהוב ולקרב. יופי, אז יש כל כך הרבה עבודה שבו מי שעוד לא התחיל ומי שעוד לא, בהרבה הרבה הרבה מאמץ, נתאמץ יותר ובעזרת השם נעשה ונצליח. בגלל קוצר הזמן לא נסכם את הדברים הרבים והמפתיעים שלמדנו בנושא אהבת ישראל בפרק הלמד ב' בתניא. אולי נתעסק עוד בהרחבה והעמקה וברור של כמה יסודות, ואת הסיכום נשאיר לבסוף. אחד הדברים שקראנו שם הם שהגוף הוא זה שמבדיל בין כולנו, ומה שכמה וכמה פעמים קוראים לנו במקורות אחים, זה מצד הנשמה. כי מה זה אחים? כל הבנים של אותו אבא הם אחים, נובעים ממקור אחד. מצד הגוף, אני ואתה המאזין ואת המאזינה איננו אחים, כי האבא שלנו לא אותו אבא. אבל מצד שורש נפשם בהשם אחד, מצד זה כולנו אחים. בהגדרה הזאת ובהסבר הזה מסביר בעל התניא איך אפשר לאהוב את השני כמו את עצמו. כפי שאתם זוכרים, למדנו כמה וכמה פעמים שאהבת לרעך כמוך, בלשון המסילת ישרים, זה כמוך ממש בלי חילוקים ובלי הפרשים, כמו שאתה אוהב את עצמך. והשאלה היא, הרי לא צריך להיות חכם בשביל לשאול אותה, כל אחד מרגיש מעצמו. זה שאני אוהב את עצמו זה דבר טבעי, זה דבר עצמי, זו לא תכונה נרכשת. לא מלמדים בן אדם במשך החיים, לא שומעים הרצאות בערוץ 7 שתאהב את עצמך. כל אדם נולד, זה חלק עצמותי ועצמי בי, האני אוהב את עצמו. אם כן, אהבה שאני אוהב את עצמי טבעית ועצמית. האהבה לזולת, הלבד. לא יודע מה לבד, אולי דווקא טוב שנותנים לנו את התרגיל הזה לעשות בחיים. אבל אף אדם לא נולד באופן טבעי כחלק מעצמיותו עם אהבה לזולת. ומשום כך, אנחנו צריכים לעבוד על זה. זאת תהיה אהבה נוצרת, זאת תהיה תכונה נרכשת. אם כן, אהבת עצמי היא דבר עצמי. ודבר עצמי תמיד חזק יותר מתכונה נרכשת. איך ייתכן שכשאני אוהב את זולתי, אפילו אם הגעתי לרמה הזאת והצלחתי לאהוב אותו, אבל זו תכונה נרכשת שתמיד חלשה יותר מהאהבה העצמית שאני אוהב את עצמי. איך אפשר לבוא ולהגיד לי כמוך ממש? אני חושב שהשאלה היא ברורה. וממילא גם התשובה היא ברורה. מאחר שמבחינת הנשמה כל בני ישראל הם אחים, אב אחד לכולנו, שורש אחד לכל הנשמות שלנו, כולנו באים מאותו אב, מאותו שורש, מאותו מקור, עכשיו יוצא. דיבר מקודם שאהבה שלי את עצמי היא טבעית, היא עצמית, ואהבה שלי את הזולת היא תכונה נרכשת. מה קורה בנוגע לאהבת האח? האם צריך לחנך כל אח לאהוב את האחים והאחיות שלו, או קשר אדם, כפי שזה נקרא, המקור המשותף, האהבה בין כל האחים היא טבעית ועצמותית? יופי. נכון שאהבה לזולת היא משהו מזולתי, היא משהו לא טבעי, היא משהו נרכש, היא לא עצמי. אבל אם הזולת הוא אחי, אז אהבה לזולת היא אהבה לאח. אהבה לאח היא עצמותית. האהבה שלי את עצמי היא אהבה עצמותית, ואז אין שום אהבה חזקה יותר מהשנייה שבעיה לאחד אותם. הרי גם אהבה לזולת היא אהבה טבעית ועצמותית, באותה מידה שאהבה בין אחים היא טבעית ועצמותית. אם הנשמה היא זאת שמהווה את היסוד שמדריך אותנו בחיים. ומשום כך אפשר בהחלט להגיע לעניין הזה. נקודה נוספת, אהבת ישראל, דיברנו כמה פעמים שהיא יסוד ושורש כל התורה כולה, זאת אומרת שורש כל המצוות. זה דבר שצריך להסביר אותו. הרי ישנם שני סוגים, מצוות שבין אדם לחברו ומצוות שבין אדם למקום. אהבת ישראל היא יסוד של כל הבן אדם לחברו, כל אחד מבין. אבל איך היא כל התורה כולה? איזה שייכות יש בין אהבת זה שאני אוהב אותך כמו שאני אוהב את עצמי, שבגלל זה אני אהיה זהיר בתפילין, במצוות שבין אדם למקום? אלא ברור, ברגע שאני מגיע לאהבת לך כמוך, על ידי שעושים את הנשמה עיקר ואת הגוף תפל, ממילא יסוד ושורש כל התורה כולה מעשה להעלות את הנשמה מעל הגוף. ברגע שהנשמה יקר ולא הגוף, אז אני אוהב את המקום, הנשמה שלי והקדוש ברוך הוא חלק אחד. התרגיל שמביא אותי לאהבת הזולת מביא אותי לאהבת הקדוש ברוך הוא. התרגיל של הגברת הנשמה, מקור הנשמה הקדוש ברוך הוא, מקור הנשמה החבר שלי, ככה שזה באמת כל התורה כולה, בין בן אדם לחברו ובין בן אדם למקום. שיהיה לכולנו בהצלחה. ליקיריי שלום, המשפטים האחרונים שפענו בשבוע שעבר קצת בחטף בגלל שהזמן הגיע לסיומו, הסבירו גם את העניין איך ואהבת לרעך כמוך קשור באהבת את השם אלוקיך. אמרנו שזה יסוד כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך, זה ברור שאם אני אוהב אותך אז כל המצוות שבין אדם לחברו הן יפות וטובות, ואם אני אוהב אותך איך זה עושה לי גם את המצוות בין אדם למקום? מפני שכשאני אוהב אותך, אני אוהב את השם, אני אוהב את השם, אני אוהב אותך, כפי שכבר דיברנו, מי שחסר לו במצוות ואהבת לרעך כמוך, חסר לו גם במצוות ואהבת את השם אלוקיך. ברגע שדיברנו שאני אוהב אותך מצד הנשמה, הצד האלוקי שבך, אז העניין האלוקי זה בשבילי פונקציה, אני אוהב אותו, אז אני גם אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אני מקיים יותר טוב את המצוות שבין אדם למקום. בוא נבדוק קצת יותר לעומק את מה שדיברנו עד היום. מה גורם לשנאה? הפירוד בינינו. ממה נובע הפירוד בין בני אדם? למה בני אדם כל כך קשה להם לסבול אחד את השני? כיצד קורה שבני אדם מסוימים מרגישים את עצמם יותר גדולים ויותר טובים מאחרים? מסיס לכל הדברים האלו, כפי שהסברנו בעריכות בשבועות האחרונים, שאנשים מעריכים את עצמם לפי הגוף שלהם. מעריכים את הגוף שלהם בהשוואה לגוף של אחרים, וכאן נוצרים ההבדלים. כשמדברים על גוף, לא מדברים רק על ידיים, רגליים, דברים שאפשר למשש. יש הרבה דברים שנגזרים מגוף, ונגדם אנחנו מדברים. החשבת כוח, השפעה, כבוד, כל מיני דברים שהם לא ממשיים פיזיים, אבל הם דברים שהגוף מתייחס אליהם. בגלל כבוד, תאווה, מקנאים, רבים, שונאים, בגלל שיש לי כסף או בגלל שאין לי, בגלל שלך יש, כל אלה גורמים שאני מעמיד את עצמי נגדך, ואז אני גם פועל נגדך. מה צריך לעשות כדי לעבור את כל המכשולים הללו? דבר ראשון, צריך למחוק את כל המושגים הגופניים האלה מתוך התמונה שבה אדם רואה את עצמו ואת האחר. עד עכשיו דיברנו בצורה נורא סתמית, אמרנו גופו מושפל בעיניו, נשמתו עליונה בעיניו. אני רוצה קצת שהדברים יהיו לנו יותר ברורים. דבר כזה, רבותיי, ניתן, בואו נעיין בו קצת. אמרנו שכל הדברים האלה כשתופסים אצלי מקום גורמים להבדלים. איך מוחקים אותה מתוך התמונה שבה אני רואה את עצמי ואת האחר? שינוי כזה
השינוי באופן, בצורה שבה מסתכלים דברים, מצוי בעצם בכל תחומי החיים. בשלב מסוים בחיים אני מחליט שאני יותר לא מתחשב בעניין מסוים. לא מביא בחשבון נקודה מסוימת, או איזה דבר שכשהייתי ילד קטן היה נורא חשוב לי, אבל היום כשאני מבוגר אני כבר מבין ומתעלם ממנו. לא מפני שהנקודה הזאת לא קיימת, אלא מפני שבהקשר של בני אדם מבוגרים היא כבר לא יותר רלוונטית. מה שהיה בעבר משהו חשוב ויצר סדרי גודל, מפסיק בשלב מסוים להיות בכלל גורם משמעותי. למשל, יש אנשים, או יש אפילו אדם מסוים, שבשלב הראשון האף הארוך שלו הבלתי סימטרי כל כך הפריע לי שממש היה קשה לי לדבר איתו ולהתייחס אליו. לאט לאט מה קורה? אותו אף, חלק מן הגוף שהיה פעם כל כך חשוב אצלי, היום ההשפעה שלו, ואני בכלל כבר כל כך התרגלתי אליו, כל כך התגברתי על עצמי ואפשר לעשות את זה, שהאף שלו בכלל כבר לא תופס מקום. האף שלו כבר בכלל לא מהווה פונקציה להערכה שבה אני מעריך אותו בשיקולים שקשירת קשרים איתו, ואפילו יותר מזה, האף שלו לא מוצא חן בעיניי גם היום, קשה לי נורא, אבל הוא סוחר גדול, ואני כדי להרוויח כסף במסחר צריך לעשות איתו עסקים. אז נכון שאם הייתי רוצה לדעת שביתי תתחתן איתו, אז האף היה מאוד מפריע לי. בהקשר של שידוך, האף מפריע לי. בהקשר של המסחר שאני הולך לעשות איתו, האף בכלל לא רלוונטי, פירושו של דבר. קיים גוף, אני לא מתייחס אליו ולא מחשיב אותו, כי הוא קיים ב... הוויה מסוימת, ובהקשר לדברים אחרים הוא בכלל לא קיים. הוא קיים בשידוכים, לא קיים בענייני מסחר. יש דבר כזה, וכל אחד מאיתנו יודע ומומחה למחוק את האף, להוציא אותו מן החשבון. וכך אנחנו יכולים גם את הגוף ואת הוויית הגוף ואת אהבות הגוף ואת צורכי הגוף, את המחשב, את הכוח ואת ההשפעה ואת הכבוד, להוציא בהקשר של אהבת ישראל. זה מה שהתכוונתי, להשפיל את הגוף. אלה שמעמיקים חשוב, הבינו אותי יפה, התקדמנו הרבה בהבנה. מקודם חשבנו, מה, אני לא יכול לוותר על הגוף שלי. חס וחלילה, לא על זה מדובר. דבר שראינו שאנחנו עושים אותו בחיי היום-יום, אנחנו חייבים לתרגל אותו בחיי האהבה לזולת, בחיי אהבת כלל ישראל. להשתמש. כולכם. בשבוע שעבר התמקדנו באף, לאלה שזוכרים, עשינו דרך האף את תרגיל הדמיה, איך אנחנו יכולים למחוק את האף המפריע, הארוך, המכוער מן התודעה שלנו בהתייחסות שלנו לזולת כשאנחנו יושבים איתו בענייני מסחר, וכך אנחנו יכולים כמובן להכליל ולהרחיב את האף לכל הגוף כולו, להחשיב את הנשמה שהיא הדבר העיקרי, והגוף פועל אצלנו פחות. על העניין הזה יש סיפור ידוע. אולי חלק מהמאזינים שמע על חסידות קוצק, בזמן הרבי מקוצק, ובין חסידי קוצק הייתה אווירה שוויונית. אגב, אחד הדברים של חסידות הצליחה, אתם תלכו אצל רבי ואתם תראו איך נדחקים באותה מידה ילדים קטנים, נערים, בחורי ישיבה צעירים, עם יהלומנים מכובדים מאנטוורפן, עם רבנים ודיינים ואנשים גדולי תורה, כולם נדחקים לקבל שלה, אם כולם נדחקים לשמוע דבר התורה שלו, אין דבר כזה שזה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אבל בין חסידי קוצק האווירה הייתה באופן קיצוני שוויונית. הם עשו את זה בכוונה כמעט להכניס. מספרים שכשהנכד של אחד מגדולי גדולי התורה בדורות האחרונים, הנכד של רבי עקיבא אגר, הרב רבי לייבל אגר, נתפס לחסידות. בזמנו זה נחשב אצל בני משפחתו כאסון עצום, וצריך להציל את הרב החשוב הזה, רבי לייבל אגר. המשפחה שלחה שליח לקוץ, גם כדי לבדוק את גודל האסון, וגם אולי כדי לנסות להשפיע עליו. בא השליח לקוצק ושאל, וכמובן שכשהוא רצה לאתר אותו, שאל לכל אחד מהחסידים איפה נמצא הגאון הרב רבי לייבל אגר, יחוסו ותעריו. אף אחד מהאנשים אמר לו, לא שמעתי, ורב לייבל אגר היה גאון וכולם הכירו אותו. שאמרו, מי זה הרב הגאון רב לייבל אגר? אף אחד לא שמע על אדם בשם זה. חיפש, עד שבסוף התברר לו שבקוצק מכירים אותו רק בשם לייבל שלוימי עקיבס, כלומר לייבל בן שלמה בן עקיבא, לייבל, לא הרב הגאון רבי, כמו שקוראים ליהודי הפשוט שבפשוטים. אחר כך הוא ייתר את אותו לייבל שלוימי
ומצא אותו, את בן הגדולים שלו, לא לבוש בבגד רבני עם מגבעת ועניבה מצוחצח, אלא כאחד מפשוטי העם, יושב עם כל החבורה כשווה בין שווים. הוא עומד שם ופתאום רואה שכל החבורה כולה, שביניהם גם גדול הדור שלו, קמים לקבל את פניו של מישהו, ורואה שמגיע איזה יהודי לבוש קרעים שלא רואים עליו שום דבר של גדולה. לעומתו קמים כולם. ברור שהאורח לא יכול להתאפק, בא מעולם אחר לגמרי, ושאל, תגידו לי מי זה? האם האיש הזה שאתם קמים לפניו הוא גדול בתורה? גדול הדור? אמרו לו, לא. בקושי יודע פרק משניות. האם הוא יחסן? יש לו איזה ייחוס? לא. אבא שלו בעל מלאכה, נגר. האם הוא עשיר? אמרו לו, מה, אתה לא ראה לבד שאין לו אפילו בגדים, לא עשיר. אז הוא שאל, אם כך, אז מה יש בו שכולכם קמים? אמרו לו, הוא ענב. שליח חזר למשפחה, סיפר על כל מה שקרה ועל כל האסון, וסיפר גם על המקרה הזה. מי ששמע את זה מהמשפחה אמר, נו, מה הפלא? אם אחד הוא לא עשיר ולא למדן ולא יחסן, למה שלא יהיה ענב? מלא אחד עשיר, אז הוא לא יכול להיות ענב, מפני שאחד למדן הוא לא יכול, אבל מסכן כזה, מה החידוש בזה שהוא ענב? אין לו שום דבר להתגאות בו, הוא לא עשיר ולא למדן ולא יחסן. אחר כך התגלגל הסיפור חזרה לקוץ, ופה העוקץ של כל העניין, שמעו את זה בקוץ ואמרו ההפך. אני אומר, אם הוא לא למדן ולא עשיר ולא יחסן, זה באמת פלא גדול שהוא ענב. ככה מגיעים בפועל ובאופן מעשי לשוויונות כזאת שגדול עצום כמו רב לייבל אייגר יושב יחד עם כולם, שבעל מלאכה, בנו של בעל מלאכה, בגלל המידה הטובה של ענבה, דהיינו בגלל הנשמה היקרה שלו, כולם קמים לפניו. הדברים אפשריים, הדברים קיימים, הדברים מציאותיים, כל אחד מאיתנו יכול, רק שנשתדל ונתאמץ שזה יהיה חשוב לנו, ואז תראו שנצליח בעזרת השם.